מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. שלום לכם, בוקר טוב. 74 ימים למלחמה. שמותיהם של עוד שני חיילים שנהרגו במלחמה בעזה פורסמו הבוקר, השם יקום דמם. המלחמה בעזה היא כשמה מלחמה עזה, קשה, מורכבת, מסובכת, שכמובן גובה גם מחיר דמים לא פשוט לחברה הישראלית. עוד מעט נביא תמונת מצב מהלחימה ברצועה וננסה להבין עד כמה המשך המלחמה הזו בשכונות המאוד צפופות של דרום רצועת עזה, עד כמה זה עשוי להביא ללחץ על החמאס כדי להניע עסקה נוספת לשחרור חטופים, עסקה שלעת עתה טרם התקדמה. דרום היותר, החזית התימנית, זו של החות'ים השולטים על מימי הים האדום, הדרמה מתקרבת לסיעה. אתמול בערב הודיעה ארצות הברית על הקמתה של הקואליציה הבינלאומית נגד החות'ים, אלה שפוגעים בספינות מסחר העוברות בים האדום וגורמות לנזקים כלכליים למדינות רבות באזור ובעולם כולו. והאם נראה בקרוב תחילת פעילות צבאית נגד השלוחה הזו של איראן בים סוף? וגם פוליטיקה. התקשורת הישראלית שמתלוננת כל הזמן על ראש הממשלה נתניהו שכביכול עושה פוליטיקה בעת מלחמה, עסוקה אף היא בפוליטיקה כל הזמן, כולל סקרי דעת קהל על תמולת מנדטים אפשרית, ומה שנראה מהסקר העדכני שפורסם אמש בערוץ 12, עולה ממנו כי הציבור בישראל רוצה באמת ממשלה ימנית, עם מפלגות ימניות, אבל כנראה לא זו של הליכוד, אולי גם לא זו של נתניהו. ננסה להבין מה יקרה כאן ביום, או בימים שאחרי המלחמה, בהיבט הפוליטי. אם כבר פוליטיקה, אז אחרי שכבר נראה היה שהבחירות המוניציפליות התקיימו במועד שנקבע בחוק, חף שבט, כעת נראה שאולי הסיפור הזה שוב יידחה, למועד עוד לא ידוע, בימים הקרובים נדע סופית. וגם הסופי הזה הוא סופי מותנה, כי אם שינו פעם אחת, ישנו פעם שנייה, וישנו פעם שלישית, ואז ידחו את זה בשנה, והסופי הזה ייקח עוד הרבה זמן עד שהוא יהיה סופי. כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, יואב צור, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. הבוקר פורסמו שמותיהם של שני חללים נוספים שנפלו בקרבות בצפון רצועת עזה. דניאל יעקב בן ארוש, בן 31 מאלון, ורותם יוסף לוי, בן 24 מאורנית, השם יקום דמם. שר ההגנה של ארצות הברית, אוסטין, הכריז על הקמת כוח רב-לאומי שיורכם מכמה מדינות לשמירה על נתיבי השייט בים האדום. מזכיר המדינה האמריקני בלינקן שוחח עם שר החוץ של סעודיה בנושא, שם הוגינה את המתקפות של החות'ים וקרא לשיתוף פעולה בין כל השותפים לשמירה על הביטחון הימי. צהל הרס הלילה בכפר אקרבה שבשומרון את דירתו של המחבל שביצע את הפיגוע בחווארה לפני 4 חודשים, בו נרצחו שי ואביאן גרקר, השם יקום דמם. ישראל מסרה לממשל ביידן כי היא מעוניינת בהרחקת כוחות חיזבאללה לפחות כ-10 קילומטרים מהגבול הצפוני, כחלק מפתרון דיפלומטי שיוריד את המתיחות בגבול. ההצבעה במועצת הביטחון של האום, שתוכננה להתקיים אמש על הצעה להפסקת אש בין ישראל לחמאס, נדחתה להיום בשל מסע ומתן ממושך על נוסח ההצעה. השר גדעון סער מגיב לדיווחים השונים על אופציה לחזרתו למפלגת השלטון ומבהיר כי אין בכוונתו לחזור חזרה לליכוד בעת סיומה של המלחמה. התחזית בעיר עם ירידה קלה בטמפרטורות. נזכיר כי סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:04. אלה הכותרות.
תודה יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו האורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי. מתחילים. אנחנו נפתח עם תמונת המצב מהמלחמה, בעיקר זו שברצועת עזה, וביתר החזיתות נפתח איתך כרגיל, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. קובי, שלום.
שלום גם לך, בוקר טוב בצלאל.
טוב, אז לצד המחיר שהמלחמה הזו גובה יום-יום, המלחמה נמשכת במלוא העוצמה, בתוך האזורים המאוד מורכבים בדרום הרצועה, בחאן יונס, אני שומע כבר נגיעות לרפיח אולי. תן לנו תמונת מצב.
כן, אני חושב, אבל אני אסתם לשותך בסיפור של ההקלות באשקלון, כי זה, זה, זה חלק מהסיפור של הלחימה, שאולי המאזין הממוצע שלנו הבוקר הזה יבין קצת יותר בגדול את תמונת המצב. אני תכף אתייחס גם כמובן לחאן יונס ורפיח, אבל אתמול כשאני נוסע לראשונה, מזה 72 ימים, בכביש שבין זיקים לכיוון יד מרדכי ודרומה לכיוון ארז, זה כביש שנפתח עד, רק עכשיו. צהל סגר אותו בשעה הראשונה של המלחמה, אז עוד היו מחבלים בכל הכביש הזה. אותו דבר בכביש, אתה מכיר אותו היטב, מצומת יד מרדכי, שמאלה, כלומר כביש 34 לכיוון סדרות, אתה נוסע שם בצורה חופשית, ואתה רואה את עם ישראל.
אני עוד זוכר את הכביש הזה לכיוון הרצועה, לכיוון מעבר ארז מיד מרדכי.
נכון, אז עד מעבר ארז הגעתי, שם עומדת לקבוצה גדולה מאוד של טנקים, עם לוחמים שנכנסים ויוצאים לתוך רצועת עזה, ואתמול כשפורקה האוגדה הזאת של החמאס שם, במרחב הזה שדיברת עליו, אוגדה 252, היא לא פורקה, היא פשוט הוחזרה אוגדת מילואים, זה מראה שצהל שולט היום בחלק הצפוני של רצועת עזה בצורה מיטבית, לא לחלוטין. כל הסיפור של הזנבות הללו שגורמים לנו לצערנו להרוגים, וזה חלק מהלחימה כמו שאמרת, אבל כשאתה נוסע לתוך נתיב העשרה ורואה שם את מגדל הטוטים עם המתנדבים שלו, ואתה נכנס שם עם כמה משפחות שנמצאות שם, ואתה מגיע לסדרות, עיר באמת כמעט רפאים. זה אומר שישנה תחילה של עבודה, וזה אומר שישנה תחילה של חזרה לא רק לשגרה, זה לא רק שפיקוד העורף מכריז על כך שהאשקלון בטוחה ואפשר להתכנס שם עם 5,000 איש, שהעיר המטווחת ביותר בישראל, זה אומר שאנחנו שולטים בחלק הצפוני של רצועת עזה, זה אומר שאימת המלחמה הראשונה שהייתה לנו ב-70 הימים התחילה להיות מוסרת, וזה אומר שעכשיו בתשובה לשאלתך, שעיקר הלחימה כרגע מתמקדת במוקד של חאן יונס,
חושב שפספסת נקודה אחת, זה אומר שצפון הרצועה די בשליטה, כלומר האיום על היישובים שקרובים לצפון, כן, היישובים שקרובים לצפון הרצועה די הוסרו האיומים שהיו עליהם.
נכון, נכון, ברגע שאתה יכול לנסוע בביתך שם, וכל פעם היה כתוב שם איום נונטד, וזה הוסר, ואתה נוסע שם, נכון, ואתה רואה את הסיפור הזה של האוגדה הזאת שהוחזרה הביתה, עם אלפי חיילי מילואים, ואתה שומע את הלחימה, עדיין נמצאת לחימה גם בסוג'אייה, אתמול דיברתי עם מפקד חטיבת גולני, הם עוברים שם ומחסים שם חיסור, רק בשבוע האחרון 600 מחבלים באותו כפר מרצחים סוג'אייה, והורידו את הכיכר המרכזית, כיכר פלסטין, עם אותו אגרוף מפורסם שעליו דיסקית של אורון שאול, כביכול, אורון שאול השם יקום דמו, שנרצח שם ונהרג שם בצוק איתן בנגמש, וצהל הורס את זה, וזה חלק מהסמלים, גם השלטונים, גם המהותיים, ועיקר הלחימה, כן, זה ייקח, לכן אמרתי כל הזמן, זה ייקח עוד את החודש הזה, להילחם בחאן יונס, עוברים אזור אחרי אזור, מתקרבים לליבה, לכלוב הזה שבו מסתתרת להנהגת החמאס, מקווים שכך, זה לפי הדוחות המודיעינים, אינני יודע יותר מה שכך, אבל עצם העובדה שאתה גם שומע על ההרוגים, עצם העובדה שאתה רואה את התמונות של המפקדים, שנלחמים, לא רק המפקדים, שכל הלוחמים, אותו החטיבה קומנדו, אותה אוגדה שלמה, אוגדה 98 שנלחמת שם בחאן יונס, היא כדי להביא את ההכרעה בדבר הזה. זה לא פרק זמן קצר, זה לא ייקח נצח, אבל כאשר אתה מדבר עם הגורמים, גם הצבאים וגם האזרחים, אתה מתחיל להבין פחות או יותר תמונת המצב. הזכרת את רפיח, רפיח עובדים פחות או יותר בקו אווירי, הרבה מאוד תקיפות אוויריות, הרבה מאוד תאומים עם המצרים, אבל מבינים כולם שברגע שחאן יונס, ליבת הטרור כרגע, נכון להיום, הבוקר הזה של יום שלישי פעמיים כי טוב, היא חאן יונס, ולכן עובדים גם בפעתים של חאן יונס כמו בני סוילה, עובדים בפעתים המזרחים של חאן יונס, מגלחים שם בעומק של כשני קילומטרים, כדי שלא תהיה מציאות שבה מחבלים יוכלו להיכנס ולצאת עם הפרימטר המצחיק של 300 מטרים, שקבלו לעצמנו, זאת תוכנית אחת. מעבר לכך, ישנם יחידות שלמות, כולל יעלום והדסה שלצערנו גם גבתה מחיר המלחמה הזאת במנהרות. אז דיברתי אתמול על ה-70%, זה כבר עלה ל-75% של המנהרות שאנחנו שולטים בהן ואנחנו פועלים בהן, אבל עדיין רעיון החמאס נמצא, ועדיין יש מאות רבות של מחבלים, אולי אלפי מחבלים שמוכנים להילחם, אני אומר מאות רבות שהם מוכנים להילחם. זה לא שיש, כי יש עוד הרבה אלפים של מחבלי חמאס, אבל חלקם הגדול מסגירים את עצמם. אתמול, כאשר אנחנו מפסימים כאן בכל חי, תמונה של קבוצה של מחבלים, הפעם הלבישו אותם עם הבגד הזה שתמיד מלבישים אותו בסיורים של שטראוס או של בתי החולים, ואתה רואה את התמונות מסביב להם, באמצעות בינה מלאכותית בצלל. הצליחו להביא למצב שכל אחד מהמחבלים שהשתתף בטבח בשמחת תורה, באותה שבת קדושה שבה היה האירוע, הם ממופים, מצלמים, צילמו אותם, הבינה המלאכותית מצליחה לזהות מתוך אלפי מחבלים שנעצרו, מי היה בנוח'בה, מי השתתף בטבח, מושיבים אותם, מראים את זה, זה גם טוב למורל, אבל זה גם מראה לצד השני, למחבלים, ראו, אנחנו יודעים על כל אחד ואחד מכם, ונגיע לכל אחד ואחד מכם. זה באשר לרצועת עזה, הלחימה שם תימשך, אנחנו נחזור על זה הרבה פעמים במושג הזה, אבל היא באמת לחימה.
השאלה עד מתי, כי יש את הלחץ האמריקאי, אפשר להתכחש אליו לעצירה, להפסקת אש, לתחום את זה בזמן, אתה כל הזמן אומר, נותן לנו תאריך יד, טו בשבט, נכון? אוקיי, מה יקרה עד אז? זה עוד לא הרבה זמן, זה עוד חודש ושבוע, פחות אפילו.
עד אז ילחמו בדיוק כמו הבוקר הזה שאני מדבר איתך, תהיה לחימה, עוד התקדמות אחד.
ותהיה גם הפסקת אש באמצע, בדרך, בגלל עסקה כזו או אחרת לשחרור חטופים?
תראה, הדיבור, כמו שפרסמתי באמת כאן לראשונה, לא בגלל שאני לוקח את הקריד, זה קרדיט לעצמי, אלא לכל חי, באמת עם העדה הגדולה שיש לכל חי במערכת הצבאית, אמרו לי לפני שבועיים, התחילה התנאה מחדש של הפסקת האש. היא לא קורית מחר ולא תקרה בעוד שלושה ימים. זה טוב מצד אחד לצהל, זה קשה לך לחטופים עד מאוד. אבל לצהל זה נותן עוד מרווח זמן לעבוד. יכול להיות שתהיה, אבל לא בשבוע הקרוב. בוודאי שלא בשבוע הקרוב. לא רק שהפערים גדולים, ואני שומע גם את הדיבורים. נתנו להם את הכלי המרכזי של הצד ההומניטרי, של 200 מסעיות שנכנסות, ולכן כל הכלי הזה הוסר. אבל מצד שני, יש גם את הצד השני של המטבע. שהאמריקאים אומרים, אנחנו נותנים לכם את כל הגיבוי העולמי להמשיך בלחימה, נותנים לכם פצצות, תחמושת, ציוד, כל מה שאתם רוצים, כסף, 57 מיליארד שקלים, זה לא 25 שקלים או חי שקלים, זה 57 מיליארד שקלים שארצות הברית נתנה לישראל במלחמה הזו, אז הם אומרים, אנחנו רוצים שתכניסו גם במסעיות, זה משחק דואלי עם שני הצדדים הללו, לכן הפרק הזמן הזה כן ייקח אותו, ואז נעבור לשלב השני, שרוב הכוחות ייצרו, כמו שסיפרתי לך לפני כמה דקות על אותה אוגדה שיצאה, וישארו שם אוגדות, כמו אוגדת עזה, אוגדות נוספות, שבמקרה הצורך, אם נדע דברים אחרים, נעשה אותם, אם לא נפעיל את חיל האוויר, והם כולם מקווים שברגע שסינואר וחבורתו, בייחוד סינואר, ילך לגנזי מרומים, אזי הלחימה תשתנה, למרות שגם אז יכולה להיות קבוצה לא קטנה שמחבלים שיזדהו איתו, שירצו לנקום על אותו, לכן לא ניקח את זה ברגע שהרגנו אותו, ברור לכולם שברגע שמחסנים אותו זה משנה את פני התמונה, אבל הפסקת האש לא עומדת כרגע, ישנם דיונים ממש בדקה הזאת שאנחנו מדברים, לא יודע בדקה הזאת, אנחנו מדברים על שון ורשה שבה נמצאת גם כל החבורה, גם ראש המוסד, גם ראש ה-CIA, לא דבר קל, אני חושב שקשה להביא את זה למאזינים שלנו בבוקר היום הזה, אבל שראש ה-CIA מכל 240 המדינות בעולם מתעסק יומיים שלמים באשר בוורשה עם ראש הממשלת קטר, לא דבר של מה בכך.
וכמובן גם ראש המוסד וניצב במילואים, אלוף במילואים ניצן אלון, בניסיון להניע איזשהו תהליך כזה, שלא ברור כמה, לפחות לפי הצהרות שלו, כמה חמאס באמת, או לפחות כמה סינואר.
אל תאמין להצהרות. הצהרות
לא, ברור שלא מאמין. ברור שלא מאמין, אני רק מציין את ההצהרות שלהם ואת ה... טוב, מילה אחת על מה שקורה, וצריך להרחיב אולי אפילו בעניין הזה, זה הזירה עוד יותר דרומית, זה הזירה התימנית, שר החוץ של ארצות הברית מודיע הלילה, הקמנו קואליציה. השאלה לאן זה ייקח אותנו, לא אותנו, כל כך כי זה כבר עניין בינלאומי. אנחנו לא שם, לא בקואליציה הזו בכלל, זה עמי העולם, או מדינות העולם נלחמות את המלחמה לא רק של ישראל, גם של מצרים, של סעודיה, של עוד מדינות בעולם שניזוקו, התחילו כבר להינזק מהעיכוב מעבר ספינות שמה.
אבל כדי לסבר את שוב את אוזנם שמאזיננו הבוקר הזה, זה לא רק הקואליציה שמובילה אותה כמובן ארצות הברית לצד בריטניה, אני מדבר איתך על מספר שאני קיבלתי אותו הבוקר מחיל הים, שעוקבים אחרי כל האירוע הגדול הזה, וגם מגרומים מסביבתו של גלנט, 136 מדינות בצלר שותפות למשימה הזו למגר את החוטים מהמרחב הזה. אז אמרו לי, ישראל, אתם יכולים להגן על עצמכם, ולכן אני פרסמתי אתמול כאן בכל חי על 100 תקיפות, 100 עירותים של חיל האוויר בכל המרחב הזה הדרומי הזה. אמרו לי, ישראל, כאמור, אתם יכולים להגן על עצמכם, חובתכם להגן על עצמכם. תנו לנו לפעול בצד ההתקפים. ואני יכול להבטיח לך עוד דבר אחד, מידיעה, לא מהערכה, צהל, חיל הים, המערכות כולם מסוגלות גם לפעול כנגד החוטים. כרגע טוב לנו להשאיר את זה בידי האמריקנים, בידי הקואליציה הזאת, לא סתם נקבתי במספר הזה, כי זאת באמת בעיה עולמית של 17, 12, 15 אחוזים, תלוי את מי אתה שואל, של הסחר העולמי עוברים דרך הים הזה, לא חידשתי כאן, אולי במספרים. זה פוגע כלכלית, רק שנסבר את האוזן למצרים, כל אונייה כזאת שלא עוברת במצרים, מורידה למצרים סדר גודל של, כל אונייה כזאת זה 100 מיליון פחות או יותר דולר, שמעבר בתעלת סואץ, יש בערך 200 אוניות כאלה ביום, שווה לעצמך מדינה כמו מצרים, מדינה ענייה, לירדן אין שום נמל, הלחץ הזה גם הוא מופעל, לכן עושים את כל הפעולות הללו, לכן גם נקבתי במספר של 100, מילה אחת על יהודה ושומרון, אז הלילה עשו את ביתו של המחבל שרצח את שי ואלעד ניגר כראשי מקום דמם, ובאשר לצפון עוד יום לחימה בשתי הגזרות, גם בסוריה וגם בלבנון, החיזבאללה מנסה קצת תמרן אותנו ימינה, קצת מזרחה, לכיוון סוריה, אז מיד...
לכיוון ירדן, הייתי אתמול דיווחים גם כן על אימותים בגבול סוריה-ירדן, כבר לא כל כך ישראל-סוריה.
אבל אם שמת לב למילה נוספת שם, או שתי מילים שצבא ירדן פרסם את מי הם הרגו שם, אשם לך חידול קצר, את סוחר הסמים שלהם.
של חיזבאללה.
זה מדינת... לא, של סוריה. סוריה זאת מדינת הסמים הגדולה ביותר בעולם. אנחנו תמיד חושבים על קולומביה.
יותר מקולומביה? כן, יותר מקולומביה.
מסתבר שיותר מקולומביה, נכון. זה מאגר אחד שלם. זה לא רק הסיפור הישראלי. כל בקעת הלבנון שם, זה מאגר סמים אחד, הכפר רג'ר הזה, שצהל חסם אותו, זה סיפור בפני עצמו. אתם פעם אחת על זה.
זו הדרך שלהם בעולם לייצר הרבה מאוד כסף. כן, לממן את עצמם, בדיוק.
נכון. אז גם בלבנון, יום קרב, כרגע, גם בגבול ישראל-לבנון, בשקט בשקט, נגלה לך, כי זה לא כבר סוד, כי שובים את זה שם, חלק מהתלמידים התחילו לחזור לבתי הספר בגבול הדרומי יותר, בחלק הדרומי יותר, בעוטף קריית שמונה.
אבל לא ב-4-5 קילומטרים הקרובים לגבול.
נכון. וגם נמל התעופה עובד להמראות בנחיתות, זאת אומרת שעם ישראל ממשיך בחייו.
בשורות טובות שיהיו, קובי, תודה.
אמן.
אנחנו מהמלחמה עוברים לפוליטיקה. כן, יש פוליטיקה גם בתקופה הזו, כמה שאומרים לנו שאסור לעשות פוליטיקה, או לא מתאים לעשות פוליטיקה בזמן מלחמה, אבל אתם יודעים איך זה בפוליטיקה. איתי גדסי, פרשננו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב.
טוב, מאיפה להתחיל את זה אני לא יודע, אבל פוליטיקה מרחפת כל הזמן, נוספים בנתניהו למה הוא עושה פוליטיקה, עם היום שאחרי, וכן חמאס, לא חמאס, כן רשות פלסטינית, לא רשות פלסטינית, אומרים לו זה פוליטיקה, ואז מפרסמים סקרים, מעריב מפרסם כמעט כל שבוע, אתמול חדשות 12, אחרי חודשיים מפרסם סקר, שאגב די זהים אחד לשני בתמונת המנדטים, אז מה קורה איתנו מהבחינה הזו? של בוא נתחיל עם הסקרים באמת, תמיד מעניין.
קודם כל אנחנו באירוע פוליטי, גם עכשיו וגם כל הזמן, למרות המלחמה, שים לב כל הזמן, גם מצד התקשורת וגם מהשותפים הקואליציונים מתעסקים, לא רק בשאלה של האחריות ובשאלה של אחרי נתניהו, אלא גם אם זה יכול לקרות תוך כדי המלחמה, ואנחנו רואים שהארגונים, ארגוני השמאל, כן, אם זה אחים לנשק ואחרים, ממש לוחצים על העניין הזה, גם תוך כדי מלחמה להדיח את נתניהו, הם אומרים הדבר הזה מקובל. ולכן, אני מניח שנתניהו...
מה מקובל?
להדיח ראש הממשלה, תמיד הם מדברים על בריטניה ו...
באמצע מלחמה? מתי הדיחו בבריטניה או בארצות הברית נשיא או ראש ממשלה באמצע מלחמה?
הם מזכירים את צ'מברליין במלחמת העולם השנייה.
טוב, נו, הלכו רחוק.
אז בוודאי, לכן אני אומר, נתניהו מצידו גם כן מתמודד עם הסוגיה הזאת בדרכו שלו, בין היתר אתמול פורסם בכאן על כך שיש איזשהו מסע ומתן עם גדעון סער להצטרפות לליכוד, ובכך ישריין את נתניהו במרכאות למשך כשנתיים, ולאחר מכן הוא מתחייב שיפרוש. הדיווח הזה אני יכול להעריך מאיפה הוא יצא, אחרי ההכחשה הנמרצת מאוד שפרסם גדעון סער.
גדעון סער, מאיפה זה יצא?
אתה יכול להניח שאם גדעון סער, אתה יודע, מכחיש בצורה כל כך נחרצת בהודעה מפורטת ומסביר למה הוא עזב את הליכוד, אז סביר להניח שהוא לא יחזור באותם תנאים כרגע.
כן, אבל זה לא, מה, אתה בא לומר מגדעון סער זה לא יצא?
יכול להיות.
לא
אפשר להעריך, בוא, זה גם לא משנה, עצם העובדה שמתעסקים כרגע בסיטואציות, אתה יודע, בעניינים, שים לב מה קורה בין הנציגים החרדים.
רגע, אז בוא נדגיש, גינון סער בלילה, באחד וחצי בלילה, מוציא הכחשה גורפת מאוד, שהשורה התחתונה שלה, כשתסתיים המלחמה, יגיע הזמן התיקון הגדול בחברה הישראלית ובמערכת הפוליטית, איך הוא כותב פה, הצטרפתי לממשלת החירום עם חבריי בעקבות המלחמה הקשה, על יסוד גישה פטריוטית, אבל הסיפור של הצטרפות לליכוד לא עומד על הפרק, כן.
נכון, אפשר להאמין לו, אתה יודע, לפחות בסיפור הזה שכרגע זה לא עומד.
למרות התחממות היחסים בינו לבין נתניהו, מאז שהוא הצטרף לממשלה,
נכון,
צריך גם לומר את זה.
נכון, בעיקר מצדו של נתניהו, כן. ואם שואלים את המקורבים, אז זה בעיקר מצדו של נתניהו, הוא שואל את דעתו של גדעון סער בדיוני הקבינט. מתייעץ איתו במחלט, הוא נחשב אחד הבכירים במחנה הממלכתי. זה דבר אחד. עכשיו, אם נדבר מילה אחת על הנציגים החרדים, כבר דיברנו על זה אתמול וגם היום, הפוליטיקה נמשכת שם, זה מתחיל בימותים סביב נושא, בסביב מועד הבחירות, גם הנושא הזה עדיין לא הגיע לפתרון.
המוניציפליות, כמובן.
המוניציפליות, כן. זה גם לא מגיע לפתרון, אנחנו רואים שמשה ארבל אומר בצורה ברורה, אני לא מגיש עוד חוק, כלומר יש רק אופציה אחת כרגע לתחיית הבחירות. אגב, אוהד טל, חבר כנסת מפלגתו של סמוטריץ', התחיל להחתים את חברי הכנסת, אמר את זה גם כאן בשידור, נכון לשעה זו, חוץ מחברי מפלגתו, אף אחד לא חותם, כלומר המשמעת הסיעתית של רוב סיעות הקואליציה זה נגד תחיית הבחירות, ומזה אתה יכול להסיק מה העמדות, והאם באמת שס שאומרת אתמול אנחנו נתמוך, היא באמת תומכת. שס אומרת, אם תמצא רוב, אז אנחנו נצטרף לזה, כרגע לא נמצא רוב הדרוש.
אמרתי אתמול, אתה יודע, אמרתי אתמול, האינטרס של הליכוד הוא שידחו את הבחירות המוניציפליות, כי זה אוטומטית גם ידחה בחירות לכנסת. כי אם אפשר לעשות תוך כדי מלחמה בחירות מוניציפליות, אפשר גם לעשות, כמו שאמרת קודם, להדיח ראש ממשלה, או לעשות בחירות לכנסת גם כן. אינטרס עליון שלהם לדחות את כל העניין הזה כמה שיותר קדימה.
יכול להיות שזאת הסיבה לא לעשות, כי בעצם לא רוצים להצמיד את הבחירות המקומיות, מתוך הבנה שרוצים לדחות את הבחירות הארציות כמה שיותר.
נו, אז תדחו את הבחירות המוניציפליות. חודשים,
אז יכול להיות שקבעו את המועד ביחד, גם של זה וגם של זה, למרות שאגב
לא
זה לא כזה מופקע.
לא קרה אף פעם.
זה נמצא על שולחן הדיונים, בין היתר בחירות של גם מקומיות וגם ארציות באותו יום. אבל בכל מצב, תראה, כרגע להציל את המצב מבחינתו של סמוטריץ' זה לנסות ולהחתים את משה ארבל על צו לוועדת הפנים, ושם שלושה רבעים מהוועדה צריכים להצביע בעד. אני עדיין לא רואה את זה קורה.
צו שאומר מה?
תחיית הבחירות לפחות בחודש, מינואר לפברואר, זה נמצא כבר בגוף החוק, עד סוף החודש, עד סוף דצמבר בעצם, שר הפנים יכול לחתום על זה ולדחות את הבחירות בחודש. נכון לרגע זה הוא לא מתכוון.
אז תסביר לי את הפער בין מה שאתמול אמר אריה דרי, שאם יהיה לזה רוב נדחה את הבחירות, לבין ההצהרה של משה ארבל, שלא יהיה חוק ממשלתי, אמנם הוא הדגיש, לא תהיה חקיקה ממשלתית לתחייה, כי הוא כל הזמן נבק על התאריך הזה, מבחינתו של ארבל, התאריך הזה הוא התאריך, לא מוכן לשנות, אומר את זה כמעט בכל מקום, פה הוא עוד לא אמר את זה, אבל אומר את זה בהרבה מקומות.
תראה, ארבל, הוא אומר את זה בפומבי, גם בהודעה שהוא שיגר אתמול, הוא מסביר, אני תיאצתי עם אנשי המקצוע, זה בכלל לא החלטה פוליטית ולא החלטה שלי, ולכן את עמדתי אני לא משנה. ככל ורוצים לשנות, יש בגוף החוק שכבר הגשנו, החוק שקיים היום, אפשרות לדחות בעוד חודש, ואם אתם רוצים דחייה ארוכה יותר, תגישו הצעת חוק פרטית, כמו שעשה אוהד טל ומנסה לעשות סמוטריץ', ולקדם את זה. כרגע אין חוק לאף אחת מהאופציות, לא לחקיקה פרטית, לא לדיונים בוועדה, וזה מוביל אותנו לאימות הפוליטי. מה עוד אופציה? לבטל לגמרי?
לא, לבטל לגמרי אין דבר כזה, גם אתה מבטל, אתה בעצם דוחה. לא, יש עתירה שעומדת בבג"ץ.
בג"ץ כבר הביע את דעתו בעניין הזה, שנכון לרגע זה החוק הקיים הוא לא נוגע בו. אם יהיו דחיות נוספות, סביר להניח שהדבר הזה יכול להשתנות, אבל נכון עכשיו הוגשו כבר העתירות בעניין הזה, כולל...
למה? ראיתי שבג"ץ ביקש תשובות עד יום ראשון הקרוב. עוד לא התקבלה החלטה.
בעתירות שהוגשו עד היום על
שאלה... אריה קינג הגיש עתירה לבגץ.
ראיתי, כן, אתמול הגיש, בסדר, זה עדיין לא אומר שום דבר.
ברור שלא אומר כלום, אני גם לא מאמין שבגץ איתו.
בגץ הביע את דעתו בעניין הזה, שהוא לא מתערב בסוגיה, זה יש חוק, אתה יודע, וברגע שיש חוק, כשצריך חוק כדי לשנות את זה, או משהו שהוא לא סביר, לשאלת הסבירות וכו'. הדבר הזה, העובדה שלא הגיעו להסכמות פה, כמובן, דיברנו על זה גם אתמול, מעוררת עימותים בין חברי הקואליציה, גם סביב נושאים נוספים, אם זה סוגיית השתייה הממותקת, ואם זה סוגיות נוספות.
זו עז הסיפור של השתייה המתוקה בגלל הבחירות המוניציפליות, וחבל שככה מתנהלים.
כן, בסך הכל אנחנו כציבור סופגים כרגע את האש, מה שנקרא, וזה בעיצומה של המלחמה, נקווה שהכל יירגע בעזרת השם.
כן, טוב, אם אני חוזר אותך לתחילת השיחה, אותו סקר אתמול של 12, שנותן לגוש הימין הנוכחי מספר מנדטים קטן מאוד של 40 וכמה מנדטים, אבל כן. רואים שם את הציבור ימני.
44 מנדטים.
44 מנדטים לקואליציה הנוכחית, אבל רואים שם הנהירה ימנית, כי שמות כמו יוסי כהן, ומי עוד היה שם, נדמה לי נפתלי בנט. בנט, כן, לא יודע כמה הוא ימני אחרי שהוא היה בראש הממשלה.
מוטריץ' לא עובר את אחוז החסימה. טוב, בוא, תקשיב, אנחנו נשים את הכוכבית כמו כל הזמן, סקרים זה סקרים, ודאי בזמנים דינמיים כמו עכשיו, אבל אין ספק שהציבור, גם הציבור הימני, אני חושב שאפשר לראות בזיהוי, מעבר לבייס הקשיח, שאנשים אומרים, אוקיי, נתניהו, בוא תשלים את המלאכה מבחינת המלחמה, ומשם אנחנו מחפש לנו איזשהו מנהיג ימין אחר, למרות שזה לא בטוח שזה יהיה בנט ולא יוסי כהן, אתה יודע, כי דברים, גם אם בנט בסקרים היה חזק, בפועל הוא לא סיפק את הסחורה, כבר ראינו את זה בזמן אמת. ולכן אני אומר, הסקרים האלה אין הרבה מה ללמוד מהם, ודאי לא עכשיו שהבחירות לא על הפרק, אבל כן את המגמה של הציבור אומר לנתניהו, תנהל את המלחמה הזאת במנותק מהשיקולים הפוליטיים, ושציבור מחפש מנהיג. זה אגב לא רק בימין, זה גם בשמאל. אתה רואה את העובדה שמרב מיכאלי הודיע על פרישה בתוך הבנה שהיא מבינה שאת המפלגה
שלה, וגם שם מדברים על כל מיני קונטרוקציות פוליטיות ש...
נכון, של חיבורים,
פילוגים, כן,
בהחלט. אז לכן אני אומר, יש עוד זמן, עוד חזון למועד להתעסק, אתה יודע, קודם שהממשלה עצמה תתפקד ושהמלחמה הזאת תסתיים.
בהחלט. איתי גדסי, פרשננו הפוליטי, תודה, בוקר טוב ובשורות.
תודה רבה, בוקר טוב.
להתראות, פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
עכשיו נאמר בוקר טוב לחבר הכנסת ינון אזולאי משס. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל, לך ולכל המאזינים.
חבר ועדת הכספים של הכנסת. תשמע, כן. עושים לנו פוליטיקה בתקופת המלחמה הזו, מה שאולי היה ראוי שלא, אבל זה קורה, אין מה לעשות. אנחנו מדינה מאוד פוליטית, מערכת פוליטית מאוד פוליטית. אז גם אתה ככה תובל את ידך פה ושם בזה, או שאתה עסוק בדברים אחרים?
אני משתדל קודם כל להיות עסוק בעשייה ולא בפוליטיקה של האחרים שמנסים בכל פעם מחדש לעשות סיבוב עלינו, אבל אתה יודע, תרשה לי רק בראשית, אני משתדל ברעיונות בהתחלה, וכמובן גם אתם כבר מזכירים את זה כל הזמן, את החטופים שנמצאים אי שם במנהרות של החמאס, שאנחנו כולנו תפילה שיחזרו במהרה הביתה בריאים ושלמים, ושלא יהיה חס ושלום עוד תקלות כמו שהיה בערב שבת, ביום שישי. אנחנו נמצאים עם המשפחות האלה בכל רגע נתון, בכל עת, ואני גם אומר, אני גם כחבר ועדת חוץ וביטחון, ועדת משנה בוועדת חוץ וביטחון, אני רוצה רק להגיד למשפחות, ואני אומר להם את זה תמיד, מדינת ישראל עושה הכל, אבל הכל, למען השבתם של החטופים, כי כולנו משפחה אחת. וזה הנכון וזה הראוי לעשות למענם.
השאלה מה זה הכל הזה? הכל הזה הוא כולל מחירים כבדים, כי בעסקה אתה משחרר גם כן מחבלים. אז עד עכשיו שחררו באמת דגי רקק, כאלה שלא היה להם דם על הידיים, אבל מן הסתם, אתה יודע, שחטו את הלימון עד כמה שאפשר בעסקה הראשונה, ואם תהיה עסקה נוספת ויש עליה דיבורים, אנחנו יודעים שראש המוסד נמצא עם ראש ה-CIA בוורשה, בדיונים עם ראש ממשלת קטר, שהפך להיות פטרון חמאס כבר מזמן, אבל זה יגבה מחירים הרבה יותר כבדים. אתה מכיר, שומע?
אני לא יודע לענות לך עד כמה מחיר זה יגבה. כמובן שחמאס תמיד רוצה את המחיר הכי גבוה, ואנחנו רוצים את המחיר הכי נמוך, והיינו רוצים בכלל לעשות מסע ומתן עם אותם אנשים, לא הייתי קורא להם אנשים, הייתי קורא להם בני אדם בכלל, עם החלאות האלה שנקראים החמאס, ולכן זה גם לא ראוי שאני אעשה, כי גם בכל מקרה, בסופו של דבר, אני לא בין אלה שמקבלים את ההחלטות, גם כחבר בוועדת חוץ וביטחון, אנחנו בסך הכל מקבלים עדכון ומבקרים את פעילות הממשלה, ועד כה באמת אפשר להגיד שאנחנו יודעים שעושים כל מה שרק אפשר, על מנת להביא בעבר היום את העסקה הכי טובה שהייתה נתונה לאותו זמן, אז לכן אני אומר, המסע ומתן לא אמור להיות מעל גלי היתר, כמובן שאני לא בין הנושאים ונותנים במסע ומתן, אז לכן גם דעתי פחות חשובה בעניין. אני רק אומר, הפדיון שבועים אנחנו יודעים שביהדות זה ערך עליון, וצריך לעשות הכל על מנת שישובו הביתה בריאים ושלמים. זה בנושא של החטופים, וכמובן להתפלל לשלומם של כל חיילי צה"ל שיחזרו בריאים ושלמים, ואומר די לאותם הרוגים בכל מקום שהם שיחזרו לביתם בריאים ושלמים. זה בנושא הזה. ולגבי הפוליטיקה שדיברת איתנו, איתי, בכל אופן שמה שעושים, אני חייב להגיד לך, אני באמת התקלתי ואמרתי, תשמע, איך אותם אנשים קטנים מתאפקים כל כך הרבה זמן? להתאפק חודשיים בשבילהם זה הרבה, לעשות סיבוב על עוד איזה מגזר כזה או אחר, וכשאתה מביא להם איזשהו תקציב, ושהם עושים, אז אתה צריך לראות, פתאום הכל קפץ להם, אבל בעצם אם אתה תבחן אחורה מה שהיה, תראה שאותם אלה שזועקים כל הזמן, הם בעצם אותם אלה שבאו והשתמשו עם אותם כספים שאמרו שלא היה קואליציוני, והיה קואליציוני, והיה... אבל זה האנשים האלה, הצביעות זה מנת חלקם, הצביעות זה המקצוע הכי חזק שלהם, וזה מה שהם מבינים.
למי אתה מתכוון?
אני מתכוון לאותם מפלגות אופוזיציה, אותם אנשים, חברי כנסת מהאופוזיציה, שבאים בוועדת כספים, עושים את הסיבוב שלהם בשביל איזה כותרת, ואתה רואה שפתאום רגע העוזר שלהם מצלם אותם בשביל להוציא את זה החוצה, כמעט אפשר להגיד כל חברי האופוזיציה שמתנהגים בצורה הזאת, בצורה לא אחראית, יבוא ויזעקו עליך. לכן אני בא ואומר, הם התפקיד שלהם לעשות פוליטיקה, התפקיד שלנו לעשות עשייה. אנחנו עושים את העשייה שלנו, אני חושב שאם יסתכלו היום, ותשאל גם את אותם אלה שמבקרים אותנו, מהאופוזיציה, מכל מפלגות האופוזיציה, אם זה מפלגת יש עתיד, אם זה מפלגת העבודה, וכל בישראל ביתנו, ותשאל אותם, ותגידו לך שהחברי כנסת, החרדים והשרים של ש"ס, עושים את הכי הרבה במאמץ הזה למען עם ישראל בימים האלה. המשרדים שלנו עובדים נוסטופ, השרים שלנו עובדים ללא לאות, באמת, עושים יום ולילה למען עם ישראל. תסתכל מה קורה בוועדות הכנסת, מה קורה עם חברי הכנסת, קח את הנוכחות, קח את הנוכחות שלהם בתוך הוועדות, את הפעילות של כל חברי הכנסת בתוך הוועדות, תראה שאנשים האלה עובדים, שבראש הוועדות שלנו, ככלל הציבור החרדי עובדים, זה עבודה ורווחה, זה כספים, זה בריאות, זה חינוך, כולם עובדים. גם החברי הכנסת שלא מחזיקים כשבראש ועדות, תראו אותם, אין ועדה שמפספסים, ונמצאים וערים ומקבלים פניות ציבור, ומסתובבים במלונות, ומסתובבים אצל המפונים, ומדברים על החטופים, מדברים עם המשפחות החטופים, מדברים עם כולם. לא רק מדברים, גם עושים. אז ותשאל את אותם אלה שמבקרים, יגידו לך נכון, כן. וכשתשאל אותם בשקט, יגידו לך, אבל זה התפקיד שלנו, ליצור כאופוזיציה. אין מה לעשות, זה התפקיד שלהם, הם לא מסוגלים להתאפק, וזה בסדר, אז הם לא מסוגלים להתאפק, אנחנו יכולים, שהם ממשיכו לזעוק ולצבוח, אנחנו נמשיך לעשות.
טוב, שני נושאים נוספים שככה נוטה לשאול אותך בקצרה. כחבר ועדת כספים, הענקתם אישור, מה שמכונה סעיף 46, לעמותה שמפעילה את אחים לנשק. מה דעתך? אחרי שהעמודה שלהם נגד ראש הממשלה, עמותה לפרסם הודעות נגד ראש הממשלה, אבל עמותה שעושה פעילות פוליטית לא בדיוק אמורה ליהנות מהסעיף הזה.
נכון, אז אני אגיד ככה. קודם כל כשבא והוצג בפנינו, אחים לנשק, כעמותה יש תנועה אחים לנשק ויש עמותה אחים לנשק, הם, הקווים שלהם אמורים להיות ברורים, הם קיבלו גם איזשהו הליך מקוצר שלא תלוי בוועדת כספים, ככלל כל העמותה שמגיעה לקבל 46 עוברת ביקורת במשרד האוצר, ברשות המיסים, אלינו כחברי כנסת היא מגיעה, סליחה שאני אומר את זה, זה אחד הדברים הכי פחות נוחים לנו, כי זה כמעט כחותמת גומי, פעם זה לא היה ככה, בית המשפט העליון התערב בנושא של עמותה של המיסיון שכולם היו נגדה, אפילו התדבר ודיבר נגד העמותה ולהצביע נגד, זה לא עזר, הלכו לבית המשפט העליון, בג"ץ הכריע שצריך לתת את 46, אז לכן הסמכות שלנו היא יותר לאשר את זה מאשר לא לאשר את זה. אנחנו יכולים לשלוח לאיזושהי ביקורת קטנה, ואני אמרתי גם אז, והצבעתי גם בעד העמותה הזאת, כי אני אמרתי שייכים לנשק, ברגע שבאים ועושים כרגע במאמץ מלחמתי למען כלל ישראל, דיברתי עם אנשים שאני הכרתי אותם שהם לא היו בפנים ונכנסו תוך כדי המלחמה, נכנסו לתוך העמותה הזאת כדי לעשות טוב, ואני מדבר איתך אנשים מהימין דווקא, שבאו ונכנסו כדי לעשות טוב לעם ישראל, לאותם, אם זה בצפון ואם זה בדרום. קרה את מה שלאחר שאושר, הוציאו את המודעה כנגד ראש הממשלה, בכלל כדעה פוליטית, או להשתמש בשמות של משפחות שכיהם יצחו, לא על דעתם, זה דבר שהוא לא ראוי ולא אגון. אני עצרתי קשר עם העמותה, העמותה הוציאה התנצלות והתנערה מאותה אחת
שהוציאה... וכעת צריך להשאיר להם את זה?
וכעת הם צריכים להיות בזכוכית מגדלת יותר, לראות אם זה ממשיך, גם זה לא בסמכות...
כי אתה יודע, מחר המלחמה תיגמר והם יחזרו לפעילות הפוליטית שלהם השגרתית של לפני.
אז הם לחצי שנה, אז הם לחצי שנה. עוד חצי שנה הם יצטרכו לבוא לבקש עוד פעם. כלומר, זה לא ללא הגבלה, וגם בעוד חצי שנה, אם חלילה המלחמה תמשיך, הם יצטרכו לבוא לבקש, יקבלו הערכה בעוד חצי שנה. אגב, אתמול אושרו עוד 3 עמותות שקשורות למשפחות החטופים, שגם הם קיבלו, הם קיבלו קצת ליותר אתמול, אחד למשהו כמו שנה, אבל האחים לנשק הם לחצי שנה, תחת זכוכית מגדלת. אני מקווה מאוד שהם הפיקו את הלקחים, והם קמו בשביל לעשות דברים טובים למען עם ישראל, שיתעסקו עם הדבר הטוב, ועם הדבר הפחות טוב, שעזבו אותו לגמרי, מי שרוצה שיתעסק עם זה, אבל אני מצפה מהעמותה, שתהיה למען עם ישראל.
טוב, עוד מעט אחרי שנסיים את השיחה איתך, כי יש לי עוד שאלה אחת לשאול אותך, אנחנו נביא איזושהי כותרת בעניין הזה של אחים לנשק בסעיף 46, שאלה אחרונה, הבחירות לרשויות המקומיות. יש פה אי ודאות, מצד אחד החוק אומר חף שבט, עם כוכבית שאפשר לדחות את זה עוד קצת, מה עמדתך? לקיים בזמן, לא בזמן, לדחות את זה?
אז קודם כל...
כי על פניו, הטיעון של סמוטריץ' נשמע די הגיוני, כל כך הרבה, אתה יודע, תן לי רגע להרחיב, זה נושא שהוא חשוב. כי מצד אחד, יש הרבה מאוד מהציונות הדתית בלחימה, במילואים ובסדיר, ורואים את זה גם לצערנו בכמות הנופלים מהציבור הזה, כלומר הם שם באחוזים מאוד גבוהים, ויש לא מעט מועמדים בכל כך הרבה רשויות ביהודה ושומרון, ולאו דווקא מהציבור הזה, שהם אומרים, אנחנו במילואים, איך ננהל בחירות? עוד לפני, איך נצביע?
אז אני אגיד ככה, אני קודם כל מסכים לעניין הזה שיש הרבה... שמעומדים נמצאים בכלל ולא יכולים לקיים את הבחירות, שנמצאים עכשיו בעזה ונלחמים, וצריך לתת את הדעת על כך. אני אומר את זה, יש איזושהי בעיה טכנית לצערים, שכאשר זה עבר בוועדת הפנים, צריך רוב של, אם אני לא טועה, של 2/3 מול שליש, או קצת יותר, או קצת פחות, אבל צריך רוב שהוא בעצם בשביל לדחות את זה אפילו בחודש אחד. הרוב כרגע לא נמצא בכנסת, לאחר בדיקה, גם ששר הפנים כרגע הרוב לא נמצא, והיה והרוב יימצא, הדבר צריך להגיע לדיון בוועדת הפנים, כדי שלהעביר את זה ולהצליח לשנות את זה, אבל כל עוד אין את הרוב הזה, אז לעשות חוכא ואטלולא להביא ולשחק את המשחק, הנה הבאנו, זה לא לעניין, יש מאמצים לבדוק אם הרוב קיים, המפלגות הגדולות פחות בתוך זה, לכן צריך לראות האם יש רוב, המפלגות הגדולות ייתנו את ידם על מנת לדחות את זה אפילו בחודש אחד, למרות שאני גם חושב שלצערי לא בטוח החודש הזה יספיק, אבל לפחות לעשות את המאמץ הזה של עוד חודש, זה עבר באיזשהו, בוועדת הפנים, יכול להיות שההחלטה הייתה אז שגויה, כי אף אחד לא חשב שהמלחמה תימשך ככה, אבל אם זה כבר...
לא, חשבו על זה, לכן הוסיפו את הכוכבית של אפשרות לתחייה של עוד חודש, אבל לא מספיק.
נכון, אבל אין בעיה, אבל זה 2/3 בוועדת הפנים, וכרגע הרוב הזה לא נמצא, שצריך גם קואליציה וגם אופוזיציה הם בפנים. כרגע זה לא נמצא, ואם זה לא נמצא, אז אנחנו לא יכולים סתם לתת כותב, כן, עשינו ועשינו עוד איזה סיבוב, זה לא תפקידים.
טוב, נמתין עוד קצת ונראה, כי הרבה מועמדים, אתה יודע, נמצאים באי ודאות. בכל הגזרות, ועוד לא שאלנו שאלה אפילו על איך תראה את תמונת הבחירות האלה, בפחות בערים החרדיות, אבל אני חושב שכל עוד אנחנו לא יודעים סופית שיש בחירות, נחכה עם זה. גם בשאלות שקשורות למפלגות החרדיות, לערים החרדיות. חבר הכנסת ינון אזולאי משס, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה, ובשורות טובות לכל המשרד.
אמן ואמן. מוטי אלפרין כתבנו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, דיבר ינון אזולאי על סעיף 46 של אחים לנשק. יש לך מידע שאולי הולכים לשלול להם את הסעיף הזה בקרוב? כי אומר ינון אזולאי, יש להם אישור לחצי שנה, נבחן את זה מחדש.
כן, אז בואו נתחיל מהסוף, כנראה שזה לא יישלל. בדיוק כמו שהוא אמר, בגלל שזה חצי שנה, אז תקופה קצרה, אז ככה שלא הספיקו בכלל לעשות את התהליך הזה, ולגלות שהם הפרו את החוק. עכשיו, מה שקרה בעצם, זה מודע שהם פרסמו נגד ראש הממשלה נתניהו, מה שלכאורה מהווה התעסקות פוליטית, וברשות המיסים הם אלה שאחראים על הנושא הזה, אז הם באמת התחילו לבדוק את זה, וכשפניתי אליהם, הם אומרים שהם בודקים, הם לא יכולים למצוא פרטים על כל מקרה, אבל הם בודקים את זה. אבל צריך להגיד, הטענות שהופנו בימים האחרונים דווקא לוועדת הכספים, לחבר הכנסת משה גפני ולחברים בוועדה, שהם אלה שלמעשה נתנו את האישור הזה, הם לא יכולים לשלול את הסעיף, את התור ממס לתרומות, כי בכל ההיסטוריה של הוועדה היו רק שתי שלילות של הפטור, וגם זה רק בעמותות של מיסיון, שהוכח שהם למעשה פועלות נגד החוק, כך שוועדת הכספים היא לא זאת שיכולה לשלול את את הסעיף הזה, רק רשות המיסים, וגם שם אני מבין מגורמים שאני משוחח איתם, שבגלל שהאישור מראש ניתן רק לתקופה של 6 חודשים, צריך להגיד, האישור הקצר הזה, זה הליך מיוחד שקורה בגלל המלחמה. לא נתנו כמובן רק לאחים לנשק, נתנו שם לרשימה של עמותות, ובגלל שזה 6 חודשים, אז ברשות המיסים מבינים שגם אם האחים לנשק הפרו את החוק, אז הם לא הספיקו לשלול להם את האישור הזה, כי מראש הם נתנו להם אישור קצר. ואז כאמור גם ועדת הכספים היא לא זאת שיכולה לפסול, כי אין להם שום יכולת, בסוף זה רשות המיסים, הם פסלים רק לעמותות שפועלות מפורשות נגד
החוק. מה אומרים באחים לנשק אגב?
באחים לנשק, אז מסרו שם תגובה ממש כאילו מורפלת, הם לא התייחסו לטענה עצמה, הם אומרים שהם הסרו את הפוסט עצמו על ראש הממשלה נתניהו, אנחנו רותחים על ראש הממשלה, אבל כשיש משפחות שקולות, אז אנחנו מקבלים את הביקורת, מתנצלים ומשנים. זאת אומרת, הם גם מה שנקרא אוף דה רקורד, הם אומרים שהם מתנצלים על הדבר הזה, אבל מבחינתם הם לא מפרים את החוק, כי הם לא מתכוונים עכשיו לעסוק בפעילות פוליטית, ראינו לפני המלחמה.
בוא, אני לא רוצה סתם לומר את זה, אבל כן. התרומות יותר חשובות. התרומות כן, שהם, לא, גם... שהם מקבלים יותר חשוב להם. טוב, נסתפק בזה.
לפני המלחמה הם עסקו הרבה בפעילות פוליטית, עכשיו זה היה פוסט אחד, הם כנראה לא מתכנים לחזור.
ואז הם היו ללא האישור הזה, אז הם יכולו לעשות מה שהם רוצים לכאורה, אבל
אפרופו
זה שהם, כן, צריך להדגיש, הם עסקו בפוליטיקה, כשהתחילה המלחמה הם שינו פאזה, הלכו לכיוון סיוע אזרחי וצבאי וכל מיני דברים כאלה, ועל בסיס זה נתנו להם את הסעיף 46.
וגם זה שהאישור רק ל6 חודשים, אז נראה הפסקה קצרה מהפעילות שלהם.
כן, בהחלט. טוב, נעקוב אחרי זה. מוטי, תודה, בוקר טוב. פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שר התקשורת, שלמה קרעי מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב בצלאל לך ולמאזינים.
מה דעתך על מה שמכונה התקשורת הישראלית והתנהלותה בזמן המלחמה?
דעתי שאנחנו צריכים להרבות בנושאים של החיים, בנושאים של העלאת המורל, של הלוחמים הגיבורים שלנו שמחרפים את נפשם בקרב ורוצים לראות את העם מאוחד ואת ההנהגה שלו מאוחדת, וצריכים להיות ערוצי תקשורת כאלו, כמו אני חושב שככה הערוץ שאני מדבר בו עכשיו נוהג תקופה ארוכה, ומי שלא עושה את זה פשוט להתעלם ממנו.
אתה אומר מה צריך לעשות, אבל בכל זאת אלה שלא מתנהלים בצורה שאתה מתאר?
אז אני חושב שפשוט להתעלם ממנו, ואני חושב שגם
אבל זה משפיע, אתה יודע שזה משפיע על ציבור? לא לגמרי, לא לגמרי מצביע ברגליים, וזה משפיע, ורואים את זה גם בתוצאות הסקרים, סקרי הבחירות, שאני לא יודע כמה יש להם אחיזה במציאות ביום שאחרי המלחמה, אבל בכל זאת, זה משפיע.
אני למשל פניתי, קודם כל רק שידעו ציבור המאזינים, לשר התקשורת אין סמכות להתערב בלוח השידורים של, בטח לא של
ערוץ. ידוע, אבל יש לו, כן מותר לו להביע עמדה על איך הם מתנהלים בצורה כזו או אחרת.
דעתי, אמרתי פעם ופעמיים לדעתי, אפילו לגבי עיתון הארץ, כתבתי מכתב, ביקשתי הצעת מחליטים למזכירות הממשלה להפסיק את המימון ואת הפרסומות ואת מה שנעושים בעיתון הארץ. הדבר הזה ממתין בינתיים לחוות דעת משפטית ולכל התהליך, כשעיתון הארץ הוא באמת, זה לא רק עוסק בדברים שהם לא אחדות ולא העלאת המורל, אלא ממש פוגע לכאורה בביטחון המדינה, פגיעה ממש הופך להיות שופר של האויב ומדבר במונחים של האויב ויוצא נגד הלוחמים שלנו, ובכל זאת גם את זה קשה מאוד. הייעוץ המשפטי לממשלה כתב בפגיעה בחופש הביטוי, זה שינויים משטריים, זה תכתובות שלא פורסמו, אבל הייעוץ המשפטי לממשלה ממש עומד על הרגליים האחוריות, אפילו בנושא של הפסקת פרסומות בעיתון הארץ, בגלל שהוא מהווה שופר תעמולה פרו-פלסטיני בהרבה מקרים. ולכן אני אומר, אנחנו צריכים להרבות בטוב, הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק, אנחנו צריכים להוסיף צדק, יש ברוך השם מגוון לא מספיק גדול של הערוצים שמשתדלים לעשות את זה, וצריך להרבות טוב. בזה.
טוב, העם, רק תדאג השר קרני, כן.
הלוחמים שלנו רוצים, שיוצאים לקרב, רוצים לראות, לחזור הביתה ולשמוע, שמעתי איזה רעיון השבוע של מישהו שמספר ממלחמת יום כיפור, שכשהוא חזר הביתה אחרי שלושה שבועות והוא שמע את הדכדוך שהיה בעם, הוא לא נשאר ל-48 שעות שנתנו לו, אלא חזר מיד למלחמה, הוא לא רצה לשמוע את זה, כי הלוחמים בקרב לא נמצאים בספירה אחרת לגמרי, ואנחנו צריכים שכשהם שומעים וכשהם חוזרים, יראו את הציבור מאוחד איתם ולא עסוק בקשקושים ובוויכוחים ובנושאים פוליטיים. ואגב, אני העברתי את חוק, הגשתי תזכיר חוק שצריך להגיע לוועדת שרים לחקיקה בימים הקרובים בעזרת השם, לגבי זה שערוצי רדיו אזוריים יוכלו לשדר בכל הארץ בתקופת המלחמה.
זהו, רציתי לשאול אותך את השאלה הזו, מה יהיה עם זה? מדברים על זה הרבה זמן.
כן. תזכיר החקיקה פורסם בהנחיית הייעוץ המשפטי לממשלה, הם רצו שנעשה את זה ארוך, 10 ימים ולא יומיים, 3 כמו שנהוג בחוקים של המלחמה, כי שוב פעם זה דברים של תקשורת ושל ביטוי וכו'. אחרי 10 ימים ביקשו הערכה לעוד 4 ימים, זה הסתיים, כרגע עובדים על היערות וההשגות שהתקבלו, אני מאמין שיסיימו את זה ממש ביומיים הקרובים ונעלה את זה לוועדת שרים לחקיקה, משם הדרך קצרה יותר, כי בכנסת כבר ועדות הכנסת מתקדמות בקצב שלהן, בלי האיום הזה והזהירות וחוות הדעת המשפטיות המורכבות וכל ההתקשקשויות שיש.
כלומר, אחרי שזה יעבור, זה אמור לעבור בממשלה ואז עוד להגיע לכנסת?
כן, אמור לעבור ועדת שרים לחקיקה, לא בממשלה, להגיע לכנסת להצבעה בקריאה ראשונה, יהיה דיון או שניים בוועדת הכלכלה וקריאה שנייה ושלישית. זה צריך, צפוי להיות מאוד מהר להבנתי, אין מבין מה בכלל המניעה, למה מונעים בכלל מהציבור להזיל למגוון יותר רחב של קולות, כשיש יש מספיק, אנחנו יכולים מבחינה טכנית לדאוג לזה, שזה לא יפגע
בקלי קלות, בשני, מצד אחד זה בקלי קלות לפרוס את זה יותר, ומצד שני יש ציבור גדול מאוד, עכשיו אני מדבר על הציבור החרדי שמאזין לתחנות רדיו חרדיות, יש ציבור גדול מאוד, בעיקר בצפון, שאין לו שום דרך לשמוע אותנו. טוב, אני רוצה עוד שאלה אחת, השר קרי.
בהחלט, אגב, אנחנו קיבלנו המון פניות בנושא הזה, ואני בהחלט חושב שציבור זכאי להקשיב לערוצי רדיו שהוא מאזין להם בדרך שגרה, ולא דרך האינטרנט אגב, תגיד אינטרנט, אבל אינטרנט ההתראות של פיקוד העורף לא מגיעות בזמן, יש דיליי. ולכן כן חשוב שיגיע...
כן, אמר לי תושב טבריה, אני נוסע ברכב, אני לא רוצה לפתוח רדיו לא חרדי, ואני רוצה לקבל התראות עם מה קורה בסביבה שלי, כשאני נוסע באזור הצפון, ואין לי איך. טוב, אני מקווה מאוד שזה יתקדם מהר, וזה בידיים שלך וזה טוב. שאלה נוספת, לא נעריך כי אין לנו זמן, אתה תושב הדרום, קרוב מאוד לגבול, באחד המושבים ליד נתיבות.
אני מהמפונים, לא כולם יודעים את זה. יש גם שרים בממשלה שהם מפונים בתקופה הזו.
לאן עברת?
אני כבר חודשיים נמצאים במלון בהרצליה, יחד עם חלק גדול מהמושב. והקליטה והחינוך וילדים שרגילים ללמוד בבתי ספר תורניים לא היה פשוט בהתחלה, ושר החינוך דאג אפילו להסעה לתלמידים מהרצליה לאלעד, לבתי ספר שחלקם משובצים שם, קבוצה גדולה של תלמידים מהמושב.
יפה. טוב, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה.
מחכים לניצחון בעזרת השם, להשבת החטופים ולחזרה הביתה.
כן, כולם רוצים לחזור הביתה, ולאט לאט זה יקרה בעזרת השם. ואני רוצה שאלה, ותענה לי בקצרה, כי חייבים לסיים תכף. הרבה מדברים על היום שאחרי, מה יהיה ברצועת עזה. אתה גם אלה שסבורים שביום שאחרי, לא רשות פלסטינית, לא חמאס, לא פתח, אני בטוח בזה. מה כן?
מה השאלה בכלל? קודם כל, ראש הממשלה אמר את זה בצורה חד משמעית, שאינה משתמעת לשני פנים. לא יהיה שם רשות עוינת, לא יהיה שם רשות שמחנכת את ילדיה לשנאת ישראל.
מי כן, מי ינהל? מי ינהל את השני מיליון אנשים שגרים שם?
אני חושב שהסוגיית היום שלפני היא הרבה יותר חשובה. ברגע שאנחנו נשלים את המשימות שיש לנו ביום שלפני, נשמיד את החמאס, נחזיר את החטופים, הסוגיה של היום שאחרי תהיה הרבה יותר פשוטה בעיניי. ומי יהיה דיונים בממשלה? יש לנו הרבה חלומות.
אתה יודע, הנושא הזה בסדר היום. כן, הנושא הזה על סדר היום, כי האמריקאים לוחצים לדעת מה אתם חושבים, מה אתם מתכננים. זה נושא שאי אפשר לחכות איתו ליום שאחרי, כי ביום ש...
הדבר הכי חשוב, הבסיס בסולם הצרכים של לאסלו, שלא יהיה איום ביטחוני בכלל מהדרום יותר.
חד וחלק. שליטה
ביטחונית ישראלית מלאה, כבר אנחנו יודעים שבבית חנון, המקום שירו, טיווחו את שדרות ממנו, כבר יש שליטה ביטחונית שלנו, של כמו...
כן, דיווחנו על זה בתחילת המהדורה הבוקר, שאזורים נרחבים שקרובים לצפון, חזרו לשגרה.
ככה יהיה בכל רצועת עזה. אני חושב גם שמדינת ישראל צריכה לשלם ולהשקיע הרבה כדי לתת לפליטים להיקלט במדינות אחרות, כמה שיותר להרחיק מעלינו את מי שרוצה להשמיד אותנו.
שר התקשורת שלמה קרעי, חייבים לסיים, השעה מסתיימת לנו. תודה שדיברת איתנו, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב
ובשורות טובות. ואנחנו מודים לצוות שלנו ולמאזינים, בוקר טוב.